מחזיקים כבר כמה שיעורים בתקופת המנדט. עכשיו, אני רוצה להכניס את הדברים שוב לפרופורציות, קצת להבנה, אף על פי שבמסגרת של השיעורים פה אין לנו יכולת להיכנס לכל העומק של הדברים. כל העומק, אני מתכוון גם כל הפירוט. אבל אנחנו מדברים על תקופה מסוף מלחמת העולם הראשונה עד לקום המדינה, שהאנגלים שולטים פה. זו תקופת התפתחות מאוד מאוד אינטנסיבית של היישוב. היישוב היהודי בארץ ישראל משתנה בתקופה הזאת לחלוטין. הבאתי לכם דוגמה כבר מההתפתחות של העיר תל אביב, אבל יש לזה דוגמאות נוספות. אנחנו מתחילים במובן מסוים מאפס. לא רק בגלל שמלחמת העולם הראשונה כמעט החריבה את היישוב היהודי בארץ ישראל, אלא גם לפני מלחמת העולם הראשונה, מה שהיה פה היה מאוד יפה, מאוד מעודד. פתאום היהודים מקימים יישובים חקלאיים, מקימים שכונות חדשות, ויש עלייה לארץ ישראל. אבל בסך הכל, כל מה שהצליחו לעשות עד מלחמת העולם הראשונה, זה מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד מינימלי, וארץ ישראל בכלל נמצאת במצב על הפנים. להביא לכם דוגמה, אנחנו מגיעים לתחילת תקופת המנדט, יש כבר מכריזים עיר בתל אביב, okay? לא רק שכונה של יפו, אלא תל אביב מקבלת עצמאות עירונית, יש עיר בתל אביב. נוסף על כך, האנגלים, קצת יותר מאוחר, מחליטים להקים נמל חדש בחיפה. והיישוב היהודי בחיפה ממילא הולך וגדל. טוב, יפה. ובניגוד לתקופה של הטורקים, שכמעט כל התחבורה היא עגלות, גמלים וכדומה, יש כבר מכוניות, אפילו מסעיות ואוטובוסים. אל תשאלו איזה אוטובוסים, אבל יש משהו שנקרא אוטובוסים. טוב, אתם רוצים עכשיו לנסוע מתל אביב לחיפה. איך אתם עושים את זה? או רכבת או אוטובוס. לא התכוונתי עכשיו בשנת תשעין עין גמל. בשנת תרש פי גמל. כבר 4 שנים אחרי הכיבוש האנגלי. תוך כדי המנדט, יש עלייה גדולה לארץ ישראל, יש בתים בתל אביב, בתפרש פי דלת יש איזה 20,000 תושבים בתל אביב, ואתם רוצים לנסוע מתל אביב לחיפה. איך אתם עושים את זה? מישהו מעלה על דעתו? אתם לא מבינים על מה אני מדבר בכלל. לא כל כך קבוע, זה לא שיש, אמרתי, יש מכוניות, נכון שלאנשים פרטיים אין מכוניות, אבל נניח שאתם מוצאים איזה מסעית שצריכה להעביר משהו מתל אביב לחיפה, בסדר? אתם עולים על המסעית הזאת, כמה זמן נסיעה מתל אביב לחיפה? 4 שעות, למה? אין כביש, רבותיי, תשכחו. כביש 6, ודאי לא. כביש מספר 1 איננו. אין שם שום דבר חוץ מחולות. אבל הכביש הפנימי יותר, מספר 4, נכון? אני צודק? גם כן איננו. אין שם כלום, רק חול. איך נוסעים מתל אביב לחיפה? טול כרם, שמעתם? קלקיליה, טול כרם, ג'נין, כן, ג'נין, כמעט עד לאפולה. משם לחיפה. צריך מפה. פירוש הדבר שאתם חוצים, נכנסים לשומרון, מגיעים כמעט עד לשכם. עולים צפונה כמעט עד לאפולה, דרך הכיוון של שכם, ממרכז, זה מה שבאמת מרכז ארץ ישראל, על ההר, מגיעים לג'נין, אז אתם פונים דרך עמק ישראל, כל עמק ישראל, עד לחיפה, מגיעים לחיפה משם. כמובן, 4 שעות נסיעה, במצב טוב. מה זה מצב לא טוב? עוד מעט אנחנו נדבר. רבותיי, ארץ ישראל של הטורקים, אין כבישים, אין דרכים, הדרך מתל אביב לירושלים, לא, היא לא אספלט, היא לא סלולה. היא סלולה במשהו, לך תקרא לזה סלול היום.
תלך על דרך בורמה, זה אבנים.
כן, אבנים וכדומה, לא, דרך בורמה זה תקופה אחרת לגמרי, סליחה, אבל לא משנה. בקיצור, ארץ ישראל מתחילה, רבותיי, כמעט מאפס. חולות, אדמה, בסדר, יש. מגיעים האנגלים, מדינה מתורבתת, זה, מה, הם לא משקיעים פה את כל המאמצים שלהם בבת אחת, הם קצת עוזבים בהחלט. הם גם מפריעים. אני מדבר רגע, אני מדבר על תל אביב לחיפה. תל אביב לפתח תקווה. פתח תקווה, מושבה הראשונה שהוקמה כבר, אנחנו מדברים על בת 40 בזמן הזה, כן? פתח תקווה. אתה רוצה להגיע מתל אביב לפתח תקווה, אין כביש. יש חולות. המכוניות נוסעות איכשהו, רק שכל הנוסעים מבקשים מהנהג שהוא ישיר בידיים שלהם פיקדון. למה? כי אם המכונית בדרך תשקע בחול והם לא יצליח, הוא לא יצליח להביא אותם לפתח תקווה, הם מוצאים את הכסף חזרה. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? באותה תקופה מקימים לא רחוק מתל אביב ופתח תקווה, מקימים יישוב חלוצי חקלאי חדש. אנחנו מדברים על תפש פי והלאה, זה שנות ה-20 למניינם. 1920, כן, 20 ומשהו שנה לפני קום המדינה. תפש פי דלת זה 24 שנים לפני קום המדינה, אין לך כביש מתל אביב לחיפה. לא, סליחה. הכביש הזה נבנה מתי? אני לא דייקתי. סליחה. הכביש הזה נבנה, פשוט חשבתי להגיע לזה קצת יותר מאוחר, יותר טוב עכשיו. הכביש הזה נבנה בתף רש צדי זין. הכביש מתל אביב לחיפה. זאת אומרת למניינם 37, 10 שנים לפני קום המדינה בלבד. הכביש לפתח תקווה שנה יותר מאוחר. למה הכביש לפתח תקווה שנה יותר מאוחר? אתם לא מעלים על דעתכם אפילו. כי הכביש מתל אביב לפתח תקווה הוא לטובת פתח תקווה ולטובת תל אביב. אז האנגלים חייבים להיות מאוזנים. זה כביש יהודי. אי אפשר לבנות כביש יהודי אם הערבים לא מקבלים במקביל. זה מעכב את הכביש הזה כמעט 20 שנה. האנגלים הם מאוד מאוד מאוזנים. כן, לא משנה שיש 20,000 תושבים בתל אביב, ואני לא זוכר כמה בפתח תקווה, אבל חייבים להיות מאוזנים. אם לא עושים כבישים לערבים שלא צריכים את הכבישים האלה, אז אי אפשר לבנות כביש ליהודים. יש אנגלים יותר עוגנים. אנשי פתח תקווה הציעו לשלם על הכביש. עדיין האנגלים לא הסכימו. האנגלים הסכימו לבנות את הכביש רק שנהיו בעיות ביטחון. גם הכביש מתל אביב לחיפה נבנה מאותן סיבות, מבעיות ביטחון. היה אז באותן שנים מה שנקרא אחר כך המרד הערבי, נזכיר את זה בהמשך, שמרדו לא רק נגד היהודים אלא גם נגד האנגלים, והיו הרבה מאוד בעיות, והאנגלים היו צריכים להביא לפה צבא רציני כדי להתמודד עם הערבים. ואז הם השתכנו שצריך כבישים לצורכי ביטחון. כי אחרת, אם אתה נוסע מתל אביב לחיפה דרך ג'נין, מה קורה? אתה מגיע מת.
אחרי האירוע.
לא, אתה לא מגיע. אתה יורים לך על הרכב בדרך, ואם אתה מגיע, אז אתה מברך הגומל. לא לדבר על המצב שאתה מגיע חי, אבל אתה משאיר את האוטו עם כל הסחורה, או עם כל מה שיש לך בפנים, שרוף בצדי הדרך. לא. לא, זה לא היה ריאלי. תחבורה, לא, הנמל ביפו הוא אף פעם לא היה, שאלה טובה, אפילו אחרי שהקימו את הנמל בחיפה, הנמל ביפו, גם בתקופה הטורקית, גם בתקופה האנגלית, זה לא מה שאתה רואה היום, שיש נמל יפה, מעגן, סירות, אמנם קטן, הנמל המקורי בתל אביב לא היה נמל, הספינות היו מחכות מחוץ לסלעים של יפו, והיו בסירות קטנות מעבירים את האנשים פנימה. אפשר תיאורטית להשתמש בזה, זה מאוד לא נוח, מאוד לא בטיחותי. מה? בסדר, כל מיני, היו שימושים, זה לא היה דבר לשימוש קבוע, וגם לא היו מספיק ספינות, לא, זה לא היה הפתרון, לא. רעיון יפה. תראו, רבותיי, עוד סיפור, שתבינו מה בנינו פה במשך תקופת המנדט. התחלתי להגיד לכם, באותה שנה בערך, 5 שנים אחרי הכיבוש האנגלי, תפ"ד, מגיעה לפה קבוצה של יהודים טובים מפולין. הבאתי אתכם קודם על העלייה מפולין, אבל פה מדובר בקבוצה של יהודים אידיאליסטים. הם רוצים להקים לשם שמיים מושבה חקלאית, והם מצליחים לקנות קרקע במרכז היישוב היהודי בארץ ישראל. לא רחוק מרמת גן, פתח תקווה, תל אביב. יודעים איך קוראים ליישוב החקלאי הנחמד הזה? מה? לא, פתח תקווה הזה, אמרתי עוד קודם. זה מדובר, אני אתן לכם רמז, מדובר בקבוצה של יהודים חסידים עם מעילים ארוכים ומגבעות שרוצים להקים יישוב חקלאי בארץ ישראל, והם קוראים ליישוב שלהם בני ברק. בני ברק התחילה בתור מושבה חקלאית, כל מתיישב היו לו פרות ורצה לעסוק בחקלאות. היישוב הזה הוקם באותן שנים. מספר המייסד של בני ברק, שהיה מאוד מקורב לרב קוק זכר צדיק לברכה, שהיה יהודי רב פעלים, שם קצת מסובך, קראו לו רב יצחק גרשטין קורן. היה יהודי נפלא, ידע לעבוד עם כל חוגי הציבור בעם ישראל, והוא בעצמו הקפיד גם על שמירת מצוות, גם על יישוב ארץ ישראל בגדלות, והוא מתאר איך ש... מגיעים האורחים הראשונים לבקר בבני ברק. השם התפרסם. הוא אומר, שבת אחת היה לו אורח מכובד, רב מפולין, מכר אישי שלו, שרצה גם להקים יישוב בארץ ישראל, ובא לראות איך הם מקימים את בני ברק. הוא בדיוק חלה בהתקף של קדחת, בבני ברק, לא ב... איפה היה קדחת, כן, אומרים בחדרה, בחולה, בכל מיני מקומות, לא, בבני ברק. הוא חלה בהתקף של קדחת. הוא גר בצריף עם 2 חדרים. זה היה יהודי שהיה ראש היישוב, אחר כך ראש העיר בני ברק. גר בצריף עם 2 חדרים. הוא שוכב לו במיטה בקושי מסוגל לזוז בתחילת השבת, ופתאום הוא שומע מבחוץ, מהחדר השני, 2 קולות חזקים. קול אחד של אשתו שהוא מכיר פורצת בבכי, ממש בלי יכולת לעצור, וקול שני של אורח פורץ בצחוק. אז הוא סחב את עצמו מהמיטה, אבל הלך לחדר שני לראות מה קרה. אז האורח מספר לו, אשתו הכינה את כל הבית לשבת. עכשיו אשתו באה מהעיר בפולין, מוורשה, שזאת הייתה עיר גדולה עם, כן, 1,000,000 תושבים, והיא מגיעה לבני ברק, נכנסת לצריף, מסביב הכל חולות. אין כלום. חוץ מהצריפים של החביבים, לא רואים יישוב. לא, אין שום דבר. הם השתכנו בצריפים באמצע, כאילו באמצע המדבר. והיא טרחה, ובמיוחד שידע שיש להם אורח, היא טרחה ונקטע את הבית לשבת, ו... טוב, בסדר. ואז היא באה ברגע, מגיע הזמן הדלקת נרות, והיא מדליקה נרות, ופתאום מגיעה רוח, חמסין, פורצת את דלת הצריף, וממלאת את כל הבית שהיא נקטע בדיוק בחול, ועוד מחבה את הנרות. ומחבים את הנרות, מה הבעיה? יש חשמל, לא? לא, סליחה רבותיי, אין חשמל. אתם לא בתקופה הנכונה. יש חשמל בתל אביב, אבל בבני ברק אין חשמל. זה פירוש הדבר שהולך להיות להם חושך, והיא פורצת בבכי. והאורח המכובד פורץ בצחוק, למה? כי הוא מגלה את ליבו לרב בעל הבית, אומר, תראה, האמת היא שכבר ראיתי מה קורה פה, וראיתי את הקשיים, וראיתי כמה שאתם עומדים בקשיים ולא מצליחים לעמוד בקשיים, כבר החלטתי שזה לא עבורי. והוא קם אחרי השבת ונסע לאמריקה ונשאר שם. זה מה שקורה בארץ ישראל בתקופה הזאת. אז אלה בונים בבני ברק, ואלה בונים בגליל, ואלה בונים במקומות אחרים, ומתגברים על המון המון קשיים. מתחילים, כפי שאמרתי, כמעט מאפס, מגיעים למצב שבקום המדינה, ברוך השם, יש כבישים, במידה מסוימת, יש יישובים, במידה מסוימת. אנחנו בעזרת השם עוד נגיע לתקופה הזאת, אני רוצה שתבינו על מה אנחנו מדברים. זה, תקופת המנדט היא באמת תקופה של בניין אינטנסיבי, מאמץ שלא יתואר. יהודים שמבינים, יהודים שלא מבינים. לא כל אלה שפרצו בצחוק ירדו לחוץ לארץ, חלק פשוט נשארו בתל אביב. תל אביב היה קצת יותר נוח, וגם בתל אביב היו בעיות. עכשיו, מה באמת קורה בתקופה הזאת? קורה בתקופה הזאת שהקדוש ברוך הוא בונה את עם ישראל, לא רק את ארץ ישראל. ארץ ישראל הולכת ונבנית, זה הצד הגלוי. אבל היהודים שבונים את ארץ ישראל גם נבנים. כשאתה עומד בקושי כזה, אתה יוצא עם התייחסות אחרת לחיים. אבל יותר מזה, בואו נחזור ונבין מה קורה מבחינה ביטחונית מדינית. אנחנו מתחילים את תקופת המנדט עם תקווה גדולה, כפי שכבר דיברנו בעבר. האנגלים, כל העולם מכירים בזה שמגיעה לנו מדינה יהודית בארץ ישראל, כך אנחנו מבינים. מתחילים לבנות, באים האנגלים, שולחים לפה מי שהיה שר בממשלת אנגליה, יהודי, שעולה לתורה בבית כנסת החורבה בפרשת ההפטרה של שבת, נחמו, נחמו, נחמו עמי, קורא בהפטרה, ומתחילים לבנות. יפה מאוד. וכבר מתחילים פוגרומים, בלשון לעז, פרעות של הערבים. והאנגלים הם אנשים, כפי שאמרנו, מאוד מאוזנים, מאוד שקולים. יש פרעות של ערבים. טוב, עוצרים כמה ערבים, עוצרים כמה יהודים. יש כמה ערבים שנידונים למוות, אז צריך לדלק כמה יהודים שיהיו נידונים למוות. טוב, בסדר, אז ניתן חנינה לערבים וניתן חנינה ליהודים. אני לא נכנס לפרטים. אבל זאת ההרגשה. אבל טוב, אין מה לעשות. תראו, אנגליה תומכת בנו, היא הידידה שלנו, היא כוח, מעצמה, לא כמו היום. היא מעצמה ברמה אולי אחת החזקות, כלומר, בדי אחת החזקות, אולי החזקה ביותר בזירה הבינלאומית, ואנחנו עובדים יחד איתה. ממשיכים לבנות, ממשיכים להתמודד מול האנגלים, ממשיכים להתמודד מול הערבים, זה בעיה. צריך להקים איזשהו ארגון פנימי, קוראים לזה ארגון ההגנה. צריך להגן על היהודים. טוב, פה ושם מנסים, כרגע הערבים יושבים בשקט. נכון, ודאי. המנדט לא עושה את תפקידו, אבל לא כל כך משוכנעים מזה, בזה. ולכן לא כל כך מקימים את ארגון ההגנה. מנסים.
למה יש רעיונות שאומרים אולי כן יתחילו
להגיד? יש כאלה שאומרים שצריך לסמוך על האנגלים. יש כאלה שאומרים אולי אפשר לסמוך על האנגלים, ולכן אין כל כך כוח לעשות. יש כאלה שאומרים צריך להקים את ההגנה, אבל איך? הרי אסור להחזיק נשק לבד. כן, מה, היום אתה יכול סתם לקחת נשק ולהחזיק אותו לבד בלי רישיון, גם בזמן האנגלים, המדינה מתוקנת, אי אפשר. אז מתחילים להקים ארגון הגנה ולא כל כך מתפתחים, יש ארגון, קיים משהו בשטח, ואז אחרי 8 שנים של שקט, אנחנו מגיעים לשנת תרפ"ט ושוב פורצות פרעות. למה פורצות פרעות בתרפ"ט? זה סיפור מאוד מעניין. האמת היא שהערבים לא מרוצים, והם רוצים את ארץ ישראל בשבילם, ויש להם מנהיג, רשע גדול, המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, שמי שמינה אותו היה אותו יהודי נחמד, הרברט סמואל. חשב שהוא עושה טובה וגרם להעלה לשלטון את אחד מצוררי ישראל הגדולים בדורות האחרונים. אז המופתי רוצה לחמם את השטח. איך הוא מחמם את השטח? הוא מתחיל להתנכל לתפילות של היהודים בכותל. אין, הר הבית, אף אחד לא מדבר. בכותל. יהודים באים ומתפללים בכותל. אתם יודעים איך נראה אז הכותל? סמטה, צרה, כן, משהו. איכשהו, אבל יהודים באים להתפלל שם. לא, זה שטח ערבי. מתחילים להפריע ליהודים, מתחילים, גם האנגלים צריכים להיכנס לתמונה. ומתחילות פרעות. יהודים מפגינים כדי לשמוע על הכותל, הערבים מפגינים, כשהערבים מפגינים זה לא הפגנה, זה השתוללות. פורצות פרעות תרפ"ט, רוצחים יהודים בירושלים, בחברון, במוצא, בצפת. איפה ארגון ההגנה? יש כמה בעיות. בעיה אחת היא האנגלים. בירושלים, לדוגמה, היהודים שנרצחים הם בעיר העתיקה. שערי העיר העתיקה עומדים חיילים אנגלים ולא נותנים ליהודים להיכנס. קצת קשה להגן על היהודים שם ככה. לעומת זאת, בתל אביב, הערבים ביפו גם רוצים להשתולל. יש גם יהודים ביפו. יש שם חברי הגנה, אבל אין להם נשק. עד שמביאים נשק, מביאים מהגליל, מקלע אחד, כמה אקדחים, אז יוצרים יחידה מיוחדת שהיא עוברת במכונית ממקום למקום, כל מקום שצריך אותה. זה הנשק של תל אביב. תבינו, אנחנו קצת בבעיה פה. אז ההגנה מתחילה ללמוד את הלקח, צריך להתארגן. גם ההנהגה מתחילה ללמוד את הלקח, צריך פה איזושהי פעולה מדינית. מה זה פעולה מדינית? באים האנגלים ואומרים, תראו, הכל זה בגלל הכותל הזה. אנחנו מציעים שהיהודים יוותרו על הזכויות לכותל, ואז הערבים ישבו בשקט. נשמע מוכר מאוד מאוד, כן. כן. אז מה עושים? מי יכול לוותר על הזכויות בכותל המערבי? יש רב ראשי בארץ ישראל שקוראים לו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ובאים אליו ואומרים לו, רק הרב יחתום פיקוח נפש, הרב יחתום על מסמך שאתם מוותרים על הזכויות של הכותל. הרב לא מסכים. מפעילים עליו לחץ, לא האנגלים מפעילים עליו לחץ, היהודים מפעילים עליו לחץ. והרב לא מסכים. והאנגלים מקימים ועדת חקירה. מה קרה? כמובן, מי אשם? היהודים אשמים. לא, לא, לא אנגלי. צריך להגביל את ההתיישבות היהודית, צריך להגביל את העלייה היהודית, צריך לערבים מסכנים, אז צריך לעזור להם. כן. תראה, אתה שואל איפה העולם. יש מוסד שנקרא חבר הלאומים. חבר הלאומים הוא מעין האום היום, של היום. הוא אחראי באופן רשמי על כל המנדטים בעולם, ויש לו ועדה מיוחדת שמטפלת בזה, והוועדה הזאת יכולה לדון, ויכולה אפילו למחות, והיו דברים שהם מחו נגד האנגלים, לא בעתיד, היו דברים שהם מחו נגד האנגלים, זה עוזר בדיוק כמו שאם האום מקבל החלטה זה עוזר. שמעתם שזה עזר שהאום קיבל החלטה? לא, בדרך כלל זה עושה כותבות בעיתונים, זה הכל. האנגלים עושים את מה שהם עושים. בוודאי, מה? האום, זה חידוש בשבילך שהאום זה רק אוויר. החבר הלאומים היה נחשב עוד פחות מהאום. נחשב פחות, כי ידעו כבר שהוא לא מועיל והוא לא מצליח לכפות את דעתו. עכשיו אנחנו מתקדמים, כבר ארגון ההגנה מתחיל לקחת את הדברים ברצינות, מתחילים להתארגן, צריך אין ברירה, גם אם האנגלים לא נותנים צריך נשק, גם זה. בקיצור, מתחילים לקחת את הדברים יותר ברצינות. גם ההנהגה הציונית מתחילה להבין שלא הכל פשוט, יש מתחילים ויכוחים, ללכת עם האנגלים, ללכת נגד האנגלים. שוב, יש בערך 8 שנים של שקט, הפעם פחות, אבל כמעט. ואז הערבים שוב מתחילים להשתולל. עכשיו, הפעם זה רציני מאוד מאוד. זה מה שאמרתי לכם קודם, שנקרא בלשון ההיסטוריה המרד הערבי. מדובר ב3 שנים שבהם היו עם עליות וירידות, אבל בסופו של דבר הדברים הגיעו לכך שהיה לאנגלים, היו מה שנקרא מושלים, מושלים מחוזיים בארץ ישראל. אחד ממושלי המחוזות האנגלים נרצח על ידי ערבים. כן, זה הכרזת מלחמה על אנגליה בצורה גדולה. האנגלים מביאים צבא רב לארץ ישראל, אבל הפעם הם עושים יותר מזה. כיוון שבכל זאת הערבים מנסים להתקיף את היהודים, והאנגלים יודעים שאין ברירה, צריך להגן על היהודים האלה, אז הם מתחילים לתת ליהודים מסגרות ביטחוניות. מקימים מסגרת בשם הנוטרים, נוטר, שומר, שהוא, זה המילה היהודית, שהוא תחת פיקוח ופיקוד אנגלי. אלה שוטרים מיוחדים ששומרים על היישובים היהודים, יש להם מידה מסוימת של נשק. שתבינו למה אני אומר מידה מסוימת. יש קצת נשק שנותנים להם ביד, אבל מה יהיה אם באמת יהיה התקפה כללית של ערבים? אז בכל נקודה יש ארגז נעול עם רובים, המפתח אצל המפקד האנגלי, ומותר לו בשעת הצורך לחלק את הרובים האלה גם ליהודים. לא, זה הלך בהתחלה קצת יותר, בגלל שבאמת הם השתכנעו שיש פה צרכי ביטחון אמיתיים. בינתיים היהודים קצת מתרגלים שימוש בנשק. שימוש בנשק, הגנה על היישובים. טוב, איך אתה מגן על יישוב? אתה נמצא בתוך יישוב, נניח שאתה בונה עמדות, בונה איזה קיר, איזה משהו, מגיעים הערבים, אתה עומד מאחורי הקיר ויורה. זה לא בדיוק צורה של צבא. נכון? נכון. כאן, מה עושה לנו הקדוש ברוך הוא? מתוך כל האנגלים, שחלקם מאוד לא סימפטיים, דווקא מאוד אוהבים את הערבים, וחלקם בסדר, וחלקם אפילו סימפטיים, מגיע אנגלי אחד, קצין צבא, שהוא מאוד מאוד אוהב את עם ישראל. זאת אומרת, בהתחלה הוא לא אהב את עם ישראל, אבל הוא הגיע לארץ ישראל ובדק את המצב, הוא היה בן אדם מאוד מקורי, והוא החליט שמי שצודק זה היהודים. קוראים לו וינגייט, כן? ידוע מאוד. ווינגייט הזה מקים בהסכמת הצבא יחידות ביטחון מיוחדות, שלתוכן הוא מכניס יהודים, ועל ידי זה הוא מלמד את היהודים תכסיסי צבא. זה מה שמתחיל ללמד אותנו איך ללחם. נכון, היו יהודים שגם ידעו קצת, רצו, אבל וינגייט נותן לכל העניין דחיפה חזקה מאוד קדימה. אז הרווחנו מהמרד הערבי, הרווחנו עוד דברים מהמרד הערבי. כן, הזכרנו קודם את הנמל בתל אביב. לא היה נמל בתל אביב, אבל בגלל המרד הערבי הקימו נמל בתל אביב. היה איזו תקופה, היה נמל רציני בתל אביב. היישוב היהודי עבד על זה, התאמץ בזה. כל מיני דברים התפתחו, הערבים ניסו להחרים את כל הסחורות היהודיות, אז היהודים היו צריכים להתפתח ולהתייעל ולעשות דברים שלא עשו קודם. הרווחנו הרבה מאוד מהמרד הערבי הזה, למדנו לעשות כל מיני דברים. טוב, גם נהרגו יהודים, בהחלט. נהרגו יהודים, נפצעו, ורכוש נשרף ונשחט. טוב, מסתיים המרד הערבי. מה עושים האנגלים? ממנים ועדת חקירה. מה אומרת ועדת החקירה? היהודים אשמים. אתה שאלת קודם מה לגבי ההתחייבויות הבינלאומיות של היהודים. בוועדת החקירה הזאת מכריזה בפירוש, ממשלת אנגליה יצאה ידי חובת הצהרת בלפור. אמרתי לך שאנחנו הבנו מהצהרת בלפור שפירושה הקמת מדינה יהודית. אנגלים. הממשלה האנגלית ממנה ועדת חקירה, כן?
הם חוקרים,
הם לא סתם ממציאים. הם אומרים שכל הבעיה, כל הסיבה למרד הערבי זה בגלל שהערבים מקופחים, באה עלייה גדולה יהודית, והערבים מרגישים שלוקחים מהם את הקרקעות. כן, רק משלמים להם תשלום מופקע, אבל לוקחים מהם את הקרקעות. אסור למכור עכשיו קרקעות ליהודים. אסור למכור קרקעות ליהודים, צריך להגביל את העלייה, בכלל צריך עוד מעט להפסיק את העלייה לגמרי. אנחנו הכרזנו על בית לאומי ליהודים, לא על מדינה. עשינו את כל מה שיכולנו לעשות, עכשיו יש בארץ ישראל שני עמים, צריך להקים מדינה לארץ ישראל כמו שהיא. בשלבים נתחיל להקים מדינה, כמובן שבמדינה יהיה רוב ערבי ומיעוט יהודי, והמדינה תראה ככה. ואף יהודי לא יוכל לעלות בלי הסכמה של הערבים. אתם יודעים שהיום יש בכלל גזר דין מוות בחוק בירדן וברשות הפלסטינאית, מה שנקרא, לערבי שמוכר קרקע ליהודי. אז זה מה שהיה קורה אם האנגלים היו מתקדמים לפי התוכנית שלהם. טוב, אז מה עושה היישוב היהודי במצב כזה? מגיע למסקנה שאין לו ברירה, אלא צריך להילחם. מתחילים להקים מסגרות כדי להתכונן למלחמה נגד האנגלים. עכשיו, מה שדילגתי שהיו כאלה שהגיעו למסקנה הזאת קודם. אני עקבתי פה אחרי ארגון ההגנה. אבל יש את האצ"ל. מה זה האצ"ל? יש בתוך התנועה הציונית כיוון ימני יותר. הכיוון הימני יותר שהמנהיג שלו לא נמצא בארץ ישראל כי האנגלים גירשו אותו. קוראים לו זאב ז'בוטינסקי, הוא כבר לא סומך על האנגלים. ז'בוטינסקי חטף בפוגרום של תרפ"א בתחילת המנדט, דנו ז'בוטינסקי למאסר עם עבודת פרך בגלל שהוא העיז להגן הגנה יהודית. הוא לא הספיק לעשות כלום, אבל הוא רק הגן את ההגנה. הוא במשך שנים ניהל למשפטים באנגליה כדי לבטל את ההרשעה, כי הוא פשוט אמר, זה כזה עיוות דין שזה צריך לבטל את זה. בסוף נדמה לי הצליח לעשות איזה משהו, אבל ז'בוטינסקי כבר לא סומך על האנגלים. החוגים שקרובים יותר לג'בוטינסקי והחבר אנשים שיותר מהר מתאכזבים מאנגלים מקימים ארגון מקביל להגנה שנקרא הארגון הצבאי הלאומי. אצל. האצל מתחיל להילחם נגד האנגלים עוד לפני שההגנה מתחילה, והאנגלים יודעים שיש להם בעיה עם זה, אבל הם עוד לא תופסים את עוצמת הבעיה. מה שבינתיים קורה הוא שזמן קצר אחרי שמפרסמים את המסקנות שאמרתי קודם, זה נקרא הספר הלבן המפורסם. ספר לבן, אגב, זה ביטוי כללי. ספר לבן זה מסמך רשמי של ממשלת אנגליה לפרסם את מדיניותה. יש מאות ספרים לבנים כאלה. אבל הספר הלבן המפורסם בתולדות הציונות, זה הספר הלבן שאחרי המרד הערבי, אחרי ועדות החקירה שחקרו את המרד הערבי, שבא ממשלת אנגליה וחוזרת בה באופן רשמי מהתוכנית להקים מדינה יהודית, מודיעה על מגבלות חריפות בקניית אדמה בארץ ישראל על ידי יהודים, מגבלות חריפות בעלייה יהודית לארץ ישראל, ומתכננת להקים מדינה למעשה ערבית עם מיעוט יהודי. זה הספר הלבן המפורסם. מתחיל המאבק נגד הספר הלבן, ואז אחרי כמה חודשים בלבד פורצת מלחמת העולם השנייה. עכשיו אנחנו בבעיה. אין ספק לאף אחד שאם האנגלים עושים לנו צרות, אבל אין לזה שום השוואה למה שקורה בגרמניה. היטלר יימח שמו עלה לשלטון בגרמניה 6 שנים לפני כן. אנשים לפעמים טועים בדבר הזה. חושבים, מלחמת העולם השנייה פרצה בתפרס צדי ת'. כן? ואם כן, טוב, רק אז ידעו מי זה. לא, 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 לא. יש לו כבר 6 שנים של רדיפת יהודים. יש לו כבר מחנה ריכוז. לא מחנה השמדה, אבל יש כבר מחנה ריכוז. ויש אנשים שאפילו שחררו אותם מהמחנה הריכוז הזה, שהם עוד בקושי חיים, שיכולים לספר מה קורה שם. אבל לא צריך אפילו לספר מה קורה במחנה הריכוז. כל היהודים בגרמניה מאבדים את היכולת הפרנסה, כולם נרדפים, כולם רוצים לברוח משם, ומי שיכול בורח לארץ ישראל, אבל הרבה לא יכולים, כי האנגלים מגבילים את העלייה. יש לנו כבר 6 שנים של ניסיון עם זה. אין לנו שום ספק שהרשע הזה הוא הרבה הרבה יותר גרוע מכל הרמאות של האנגלים. נוסף הזה יודעים מה הוא עושה מבחינה בינלאומית. כן? הוא בא ואומר לעמים אחרים, רק תיתנו לי את זה. אז הם מגמגמים, נותנים לו, ואז הוא אומר, טוב, את זה קיבלתי, עכשיו רק תיתנו לי את זה. והוא כובש ככה מדינה אחרי מדינה. ולפעמים זה לא בדיוק אתם תיתנו לי זה. לא, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לכל תולדות ההכנות למלחמת העולם השנייה. בהמשך השיעורים כן ניכנס למלחמת העולם השנייה, כי זה דבר חשוב. אבל אני רוצה להמשיך את הקו שתבינו מה קורה. אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים להילחם נגד האנגלים כשהם כרגע היחידים. תוך זמן קצר, מתברר שהם היחידים שמחזיקים מעמד בעולם נגד גרמניה. שתבינו, צרפת נכבשת. רוסיה היא בעלת ברית של הגרמנים בשלב הזה. אמריקה, ארצות הברית, שומרת על נוטרליות, לא מוכנה להילחם. העם היחידי בעולם, הצבא היחידי בעולם שנלחם בגרמנים בשלב הזה, זו אנגליה. אי אפשר לבוא ולהילחם נגדה. יש קבוצה אחת שמתפלגת מתוך האצל שכן מחליטה להמשיך במאבק. זה אברהם יאיר שטרן עם הלכי, לוחמי חירות ישראל. לא ניכנס כרגע לדיון, אבל כל האחרים, גם ההגנה, גם האצל, מתחילים לעבוד יחד עם האנגלים שלפחות אומרים להם, תראו, בואו, אנחנו נלחם יחד איתכם. נלחם יחד איתם? הצחקתם אותנו. האנגלים לא רוצים שנלחם יחד איתם. הם לא רוצים לתת ליהודים אפשרות להקים צבא. הם לא רוצים לתת ליהודים אפילו לשרת בצבא שלהם. אבל מה? המצב המלחמתי הולך ונהיה יותר ויותר גרוע, ולאט לאט האנגלים פותחים יותר ויותר את שורות הצבא. שתבינו, בהתחלה מדובר בגדודי עבודה בלבד. כלומר, היהודים יכולים להיות פועלים שחורים לחפור את החפירות הגנה בשביל הצבא האנגלי. אחר כך מדובר כבר בלוחמים סוג ב', אבל בתנאי שלא מדובר ביחידות יהודיות. מדובר ביחידות פלסטיניות. חצי ערבים, חצי יהודים. יש רק בעיה קטנה עם התוכנית הזאת. הערבים לא מתגייסים. הערבים הם בעד גרמניה בכלל. היכולת היהודית להיכנס הולכת ומתפתחת, אבל תחת לחץ מסיבי כל הזמן של התנועה הציונית, תחת לחץ של הצרכים הצבאיים, ובסוף צ'רצ'יל בעצמו צריך להכריע להקים חטיבה אחת של יהודים מארץ ישראל בצבא האנגלי, חטיבה אחת בצבא האנגלי הענק, והחטיבה הזאת נכנסת לקרב בערך, לא זוכר, חודשיים לפני סיום המלחמה. כן. ארבע שנים לפני כן. שאלת, הרב קוק נפטר ארבע שנים לפני מלחמת העולם השנייה.
ושאלה שנייה, מה האינטרס של הבריטים לשבת ולהמשיך
פה
להתעסק עם העניין היהודי ערבי?
מעבר
לזה שיש להם מנדט, הרי
הם לא נותנים דין לחשבון. תבין, אנגליה, אנגליה היא ממלכה, אימפריה ענקית. היא רוצה לשמור על האימפריה הזאת בשלב הזה, היא לא חושבת עדיין שהיא הולכת לוותר. יש לה מושבות ושטחי חסות, נקרא לזה, בכל מיני מקומות בעולם. הם לא ויתרו עדיין על הודו, ארץ ענקית. ודאי שארץ ישראל היא מאוד מאוד אסטרטגית. אנחנו נמצאים בצומת דרכים ראשית, והיא מאוד מעוניינת בבסיסים פה, באחיזה פה, ותבין שבאנגליה יש לך כל מיני זרועות שלטון. יש לך צבא שנלחם בגרמנים, אבל יש לך אנשים, אדמיניסטרציה, מה שנקרא, אנשי ניהול, שאחראים על ארץ ישראל. עכשיו, אם הצבא בא ואומר, בוא נגייס יהודים מארץ ישראל, הם לא יעשו את זה בניגוד לדעת הפקידים שאחראים על ניהול ארץ ישראל. כי הפקידים יגידו, תראו, אם אתם תגייסו יהודים, אחר כך הם יחזרו לפה ויעשו לנו בעיות. לכן לצ'רצ'יל לוקח הרבה זמן להתגבר על ההתנגדות הזאת. חוץ מהאנטישמיות שגם קיימת אצל חלק מהאנגלים. וחוץ מהחשבון שעשו אותו כל העמים, שהרשעים, היטלר וקרבו ועמו, ימח שמם, באו ואמרו, היהודים שולטים בכל העולם. אנחנו נלחמים נגד היהודים. אז לא רצו לתת להם תירוץ ולהגיד, הנה, באמת אתם נלחמים נגד היהודים. זה היה חשבון שעשו בימי מלחמת העולם השנייה, חשבון כמובן לא אמיתי, אבל חשבון שהרבה עשו. בכל מיני זירות, בכל מיני מקומות. טוב, אני, שוב רבותיי, אני נותן קו, עוד מעט תבינו. התחלנו מתחילת המנדט, אנחנו מדברים עכשיו על ארגון ההגנה פרעות בתחילת המנדט תפרש פי א', פרעות תפרש פי ת', המרד הערבי ומלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה גורמת לשתי התקדמויות עם הרבה תסכול, הרבה בעיות, אבל בסופו של דבר יש חטיבה יהודית שהקצינים, יש קצינים יהודים, והחיילים עוברים הכשרה צבאית מקיפה ורצינית, וקצת ניסיון קרב בשטח. במקביל לזה קורה עוד משהו. היחידות היהודיות, חלק מהן יוצאות מארץ ישראל. אבל, זה למעשה קורה יותר מאוחר, אבל בתוך ארץ ישראל יש שלב במלחמה שנראה לכולם שעוד רגע הגרמנים יכבשו את ארץ ישראל. מה עושים? מי שנמצא בתוך הצבא האנגלי יקבל הוראות מהצבא האנגלי, או שהוא יערוק. אבל איך מגינים על היישוב פה? אם הצבא הגרמני מגיע לפה, והאנגלים מתחילים על נסיגה כי אין פה כבר אפשרות להגן על השטח, מדברים על נסיגה עד הודו. בכלי רכב ובמה שיש להם הם יכולים לסגת. אין ברירה. הצבא האנגלי הציל בכלל את יכולתו כשהגרמנים כבשו את צרפת, בגלל שהם הספיקו לסגת מצרפת ולהגיע בלי נשק, להגיע חזרה לאנגליה. זה הציל את הצבא האנגלי. יש מצבים שאין לך ברירה, אתה בקרב מנצחים אותך, אתה רוצה להילחם בעתיד, תיקח לפחות את החיילים שלך, תציל את מה שאתה יכול ותיסוג לאיזה מקום שלא, שכרגע לא, לא יתקפו אותך ותוכל להתארגן מחדש. יש מטוסים, אבל אנחנו לא מדברים על מטוסי תובלה להעביר את הצבא, אנחנו מדברים על מסעיות, על רכבות, על דברים כאלה. לצבא האנגלי יש מספיק דרכי תקשורת יבשתיים כדי להעביר את שריות הצבא האנגלי ממצרים, ששם החזית, אם הגרמנים יפרצו את החזית, ישירו שם כמה יחידות לנהל קרב מאסף, וכל השאר תהיה נסיגה עד להודו, אין קו אחר, אין קו ביניים. במיוחד שהם יודעים שכל המדינות הערביות הן רק מחכות שהגרמנים יגיעו. לא מדינות, כל הערבים בארצות באמצע. לא משנה, זה כרגע התוכנית. מה יעשה היישוב היהודי בארץ ישראל? עכשיו, היישוב היהודי, אנשי ההגנה, עושים לעצמם חשבון שצריכים פה עוד כוח. מקימים כוח יהודי שצריך להתאמן. עד עכשיו, כמה הצלחת להתאמן בתור איש ההגנה, שאתה עובד פה ואתה עובד שם, ואין לך זמן ואין לך כסף ואין לך כלום. עכשיו זה פיקוח נפש. צריך להקים כמה יחידות של אנשים, חבר צעירים, מוכנים, שלא יתגייסו לצבא האנגלי ויקימו כוח צבאי יהודי. זה מה שעשו. לא היה אפילו כסף. בסופו של דבר, אחרי שהתחילו את האימונים וזה, אמרו, מה נעשה עם האנשים? הם יצטרכו לחזור הביתה. אז המציאו רעיון חדש. במקום לחזור הביתה, יש לנו קיבוצים. קיבוצים הם חלוציים, הם רוצים לעזור. החבר'ה האלה ישבו בקיבוצים, חצי מהזמן הם יעבדו וחצי מהזמן הם יתאמנו. לא שמעתם על זה? מישהו יודע איך קוראים ליחידות? קוראים להם פלוגות מחץ, בקיצור פלמח. זו התחלת הפלמח. ורק כך, כלומר רק בהכרח הזה מצליחים לקום ולהקים את היצירה הזו. אז תבינו מה קורה. אנחנו אחרי מלחמת העולם השנייה, אני לא עובר כרגע את הקו של מלחמת העולם השנייה, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה נמצא את עצמנו במאבק כפול קשה מאוד. מאבק נגד האנגלים, שהם כפי שאמרנו אימפריה ענקית ויכולים להביא לפה צבא בלי גבול, כי זה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה ויש להם את זה, אבל נצטרך להיאבק בהם. ובהמשך מאבק נגד הערבים, כולל צבאות סדירים של, כידוע, מצרים, ירדן, סוריה, ועיראק ולבנון והכל. את כל היכולת להילחם, את כל הידע, את כל ההכשרה, את כל הבסיס של הכוח הצבאי, פיתחנו כתוצאה מהכרח. איזה הכרח? דחף כזה שפשוט אי אפשר היה לעמוד בזה. הערבים משתוללים ורוצחים אותנו, הגרמנים מתקרבים לארץ ישראל, ככה פיתחנו את הכוח הצבאי היהודי. אני נתתי לכם דף, אין לכולם אולי, אבל צריך להיות מספיק שתוכלו להסתכל ביחד. מאמר של הרב קוק זצ"ל, אנחנו עוד מעט בחג השבועות. כותב הרב קוק, יש מאמר חז"ל, הקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל את ההר כגיגית, הר סיני, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהי קבורתכם. אין לכם ברירה. למה? כותב הרב קוק, ביום מתן תורתנו, שאנו חוגגים אותו בשמחה של קדושה כל כך עמוקה, צריכים אנו לזכור כי לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה, לא רק, כי אמרנו נעשה ונשמע, רצינו לקבל את התורה, אבל קיבלנו בקפיית הר כגיגית. למה? עכשיו אומר הרב קוק דבר מעניין. ואתה, אתה זה בימיו, בימי המנדט, כאשר איננו צריכים לשוב לימי עלומנו, למצב של עם ישראל שקם לתחייה, צעדי התחייה הלאומית נשמעים בהד קולם הפועם, עוד הפעם איננו שווים למעמד רציני כזה. עוד הפעם איננו עומדים סוף כל סוף לקבל את התורה, אגב הוא מתכוון לתורה, אבל אני לומד מזה עוד משהו, מתוך קביעת הר כגיגית בתור סם החיים של תחיית האומה ובניינה הארצי. אולי לא נעים לנו הדבר. אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אפשר שהיינו בוחרים בקבלה כזו שבה חוק רצון חופשי, שאנחנו חושבים אותו ליותר אידיאלי. תשאל בן אדם, אתה רוצה לקיים את התורה כי כופים עליך, או כי אתה בוחר בזה מרצונך? יגיד, אני רוצה לבחור מרצוני, תבואו, תשכנעו אותי, תקרבו אותי, תשתפו אותי. זה ודאי היה יותר נעים. גם אז, אם היו שואלים את עם ישראל, הם היו אומרים, זה הרבה יותר נעים. אבל לא כאשר יראה האדם לעיניים, מתעלבים הדברים במציאות. אנו, אין אנו יכולים להשקיף לתוכנם של הדברים בעצמיותם, במהותם, והננו רואים רק את הברק הניצוץ עליהם מבחוץ. אמנם החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל העולמים, אשר הוא אמר ויהי ציווה ויעמוד, היא מייסדת את מפעלותיה ביסוד המציאות ובעצמותה של ההוויה על פי אמיתתן. הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות, הוא מכיר את המציאות, הוא יודע את עמקי המציאות ואת עמקי הפסיכולוגיה האנושית. ולכן הוא לא שואל אותנו מה אנחנו רוצים. הוא לא עושה את מה שנראה לנו פופולרי ונעים ורצוי וטוב וחיובי. הוא פועל לפי האמת העמוקה במה שיהיה יותר טוב ויותר קיים ויותר מוצלח. היא יודעת, החוכמה העליונה, כי חלושים אנחנו, חלושי רצון איננו וחלושים הם האידיאלים שלנו. אנחנו בני אדם, יש לנו חולשות. הרצון שלנו, כשאנחנו באים ואומרים רצון, רצון, טוב. לפעמים הוא מצליח, יש דברים מאוד יפים ברצון, ולפעמים הוא לא מצליח. לפעמים הוא מספיק חזק להכריע, לפעמים הוא לא מספיק חזק, גם אם הוא קיים. ואידיאלים שלנו לא תמיד יכולים למשוך אחריהם את המציאות. ולכן, אין אנו ראויים כלל וכלל שקיומו של עולם מלא יימסר לרצוננו. אתם רוצים שהתורה תהיה תלויה בבחירה שלכם? רבותיי, זה לא הולך. זה לא בכוח שלכם. זה לא מספיק. ועל כן איננו קרואים מתוך הכרח אל הדבר הגדול והנשגב ועומד ברומו של עולם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא רק תחליטו שאתם רוצים את התורה, אני מכריח אתכם לקיים את התורה, לקבל את התורה. ומתוך הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים, לקבלתה של תורה ביסוד תחיית הפלאות שלנו גם בהווה. כן היה מראש מקדם, וכן נראה שיהיה עדיין גם בדור אחרון זה שאיננו עומדים בו על סף תחייתנו הלאומית. הרב מדבר כאן על חזרת עם ישראל בתשובה, על קבלה של תורה מחדש. אבל זה נכון, לא פחות מזה לגבי כל ההתפתחות של ארץ ישראל, של עם ישראל, של מדינת ישראל, של צבא ישראל, שאפילו של תעשיית ישראל. הכרחים פנימיים והכרחים חיצוניים. הכרחים חיצוניים הם הערבים. הכרחים פנימיים הם הפחדים שלנו, ההתנגדות שלנו. כן, זה מכריח אותנו, לדוגמה, במה שאני עכשיו נתתי לכם בשיעור הזה, את הקו של התפתחות הכוח הצבאי היהודי לקראת המאבקים הגדולים, הקדוש ברוך הוא הכריח אותנו. וההכרח הזה נותן הרבה הרבה יותר ממה שנתן כל בחירה חופשית וכל רצון חופשי שניסו ולא הצליחו. הצליחו פה ושם בחולשה וזה לא מספיק. התקפות רצחניות של ערבים, חוסר צדק וחוסר סימפתיה של אנגלים, לפעמים איזה, כן, אנגלי נחמד, וינגייט, שבא וגם דוחף אותנו ואומר, חבר'ה, מה, ככה אתם נלחמים? וכתוצאה מכל ההכרחים האלה, בן אדם חי את הביטחון. זה הבדל. כי כשאתה בא מרצון, יש אנשים שיש להם את הכוח לבוא ולהגיד, תראו, חבר'ה, אני לא כדאי שזה יהיה כך וכך, יש סכנות, בואו ותעבדו, נעבוד יחד, נעשה ארגון הגנה. זה הכל תיאוריות. אתה לא חי את זה. יש אולי אנשים בודדים שחיים את זה. אבל כשאתה עברת את המצב שירו על הבית שלך, שהיית צריך לברוח מהבית, כמו שהיה בפרוד תרפת, היו אנשים בחיפה, הייתה שכונה יהודית, שחצי מהשכונה הייתה צריכה כולם לפנות את, לא היו בתים, היו צריפים. התכנסו בבית אחד עם קצת נשק, כמה אקדחים, וכשהערבים באו לתקוף ירו בהם. וכל האחרים זרקו אבנים. כשאתה עובר חוויה כזאת, הילד שעבר את החוויה הזאת היה אחר כך במטכ"ל של צה"ל. חיים לסקוב. המטכ"ל לפניו, המשפחה שלו נרצחה במוצא. כשאתה עובר את הדברים האלה, זה הופך להכרח. מה זה הכרח? זה כוח שאתה חי את זה. אתה לא יכול אחרת. באים ואומרים לך, שמע, שב בשקט והאנגלים יעשו לך את העבודה. לא אנגלים, בסדר, נביא את האמריקאים במקומה. מה, אני אתן למישהו אחר? אני לא יכול לעשות אחרת. זה נקרא הכרח אלוקי. וכל תקופת המנדט, היא התקופה שהקדוש ברוך הוא מכין אותנו עם כל הבנייה שאנחנו גם בונים. הקדוש ברוך הוא מכין אותנו מבחינה אישיותית, מבחינה פנימית, מבחינת השאיפות, מכין אותנו להקמת מדינה יהודית וגם למה שיבוא אחר כך. כך הקדוש ברוך הוא פועל. תסתכלו על זה, תראו את זה. אני אומר לכם גם, אני הבאתי לכם רק דוגמה מרכזית של הביטחון. זה נכון גם בתעשייה, זה נכון בהתיישבות, זה נכון בעלייה, זה נכון בכלכלה, זה נכון בכל התחומים שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו את ההר כגיגית, מכריח אותנו, ואז אנחנו גדלים ומתפתחים, ולפעמים זה פשוט לא יאמן לאיזה תוצאות אנחנו מגיעים. וזה עבודה אלוקית דרכנו. דרך הידיים והרגליים והמוח שלנו, שאנחנו אפילו לא מבינים איך השתננו. וזה הקדוש ברוך הוא עושה לנו, זה כך הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל. נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.